שלום וברכה. איחורים בגלל בעיות טכניות, לא נלאה אתכם במה שקרה. טוב, ובכן אנחנו ממשיכים רבותיי בפרק י"ח של ספר ויקרא, ואנחנו בפסוק ה' ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם. בזה עסקנו בפעם שעברה, מה זה האדם. דיברנו על זה באריכות, לא נחזור. מה שמעניין אותי זה ההמשך, וחי בהם אני אשר. טוב, מן המילים האלה למדנו כמה דברים. קודם כל, שפיקוח נפש דוחה מצוות. שהרי כתוב, וחי בהם ולא שימות בהם. יפה מאוד. אבל הדבר הזה נידון בהרחבה במסכת שבת, מחלוקת תנאים ואמוראים, מאיפה לומדים שמותר לחלל שבת מפני פיקוח נפש. והגמרא מביאה מספר פסוקים, בסוף היא מביאה את הפסוק שלנו, וחי בהם. נשאלת השאלה, מדוע הגמרא לא הביאה את הפסוק הזה מההתחלה, כלומר, למה יש בכלל מחלוקת תנאים? הרי לגבי כל המצוות כולן, אנחנו לומדים מוחי בהם, למה צריך היה דיון מיוחד לגבי השבת? לדעתי זה בגלל שבספר יחזקאל כתוב שעם ישראל לא שמר את המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם ואת שבתותיי חיללו מאוד. אז זאת אומרת שהשבת היא קטגוריה בפני עצמה. לכן הנביא אומר וחי בהם על כל המצוות ואת שבתותיי חיללו מאוד, זה אולי לא וחי בהם. ולכן הגמרא הייתה היססה, אפשר לומר, כדי לדעת מהו הפסוק שמתיר חילול שבת מפני פיקוח נפש. בסוף הגמרא מחליטה להכליל גם את השבת בביטוי וחי בהם, בניגוד לכאורה למה שכתוב בספר יחזקאל. דבר נוסף, עולה השאלה, האם פיקוח נפש דוחה חייו של מי שאיננו יהודי? כן? האם אנחנו מצילים גוי בשבת או לא? מה? אם אתה אומר מפני דרכי שלום, אז זה כבר לא משום וחי בהם. זאת השאלה. עכשיו, הדבר הזה הוא לא פשוט. יש... נכון, זה בישראל. כן, בגוי זה לא שייך, אז אתה אומר, אם כן, לא מצילים את הגוי. עכשיו, זה לא דבר פשוט, אני אסביר מדוע. קודם כל, יש כאלה שאמרו, רצו להסביר באופן אפולוגטי, שזה לא שחייו של הגוי אינם חשובים, אלא שערך השבת גדול מערך חייו. אבל זה לא נכון, אני אגיד לכם למה. כי לפי ההלכה, אסור להציל גוי ביום חול. נכון? וגם ביום חול אסור, בגלל שכתוב על הגויים לא מעלין ולא מורידין. אתה אומר זה רק בגוי עובד עבודה זרה, אז כבר יש לנו לפי זה היתר, מי שלא עובד עבודה זרה מותר להצילו ביום חול. מה עם יום שבת? עכשיו יש לגבי גר תושב, כתוב בפרשת בהר, גר ותושב וחי עמך. מזה למד הרמב"ן שמצילים גר תושב בשבת מדאורייתא. בניגוד לאגב לדעת הרמב"ם, לפי הרמב"ם רק ישראל מצילים בשבת ומילדים בשבת, מה שאין כן אצל הגויים שלא. כלומר, אפילו גר תושב, אפילו מי שיקבל על עצמו שבע מצוות בני נוח, לא מצילים אותו בשבת, אבל הרמב"ן אומר שכן, ודבריו מתקבלים על הדעת, שהרי כתוב גר ותושב, וחי עמך, אם אתה וחי בהם ולא שימות בהם, זה יאמר גם על גר תושב, וכן דעת הרשב"ץ, שכך גם כן פוסק על יסוד זקנו הרמב"ן. לא, זה זקן בנו, כן, מחותנו הרמב"ן. עכשיו, להלכה למעשה, מצילים גוי בין ביום חול, בין בשבת, בין ביום הכיפורים, כפי שמפורסם בכל בתי החולים. למרות שהמשנה ברורה כתב שזה לא בסדר שבמדינת אינדיה, מה? מי כתב את זה? כל הפוסקים בימינו. כל הפוסקים אומרים לך, אתה מציל גוי גם בשבת, גם ביום הכיפורים, למרות שבמשנה ברורה כתב שזה לא בסדר שיש רופאים שמתירים לעצמם להציל גוי עובד עבודה זרה במדינת אינדיה. כן? כלומר, הוא רצה שם להציל את עצמו מן הצנזורה. כן. מה? נכון, ולבימינו עושים בדיוק את ההפך הגמור, מיילדים את כולן וכו' וכו'. מה הסיבה? הסיבה אומרים בגלל שאם, זה פיקוח נפש עקיף. אם אתה לא מציל את הגוי במקום זה, במקום אחר לא יצילו את היהודי. ולכן זה מסכן איזה יהודי שנמצא באלסקה, אם אתה לא מציל את הגוי בקמצ'טקה. זה לכאורה תירוץ דחוק. אומר את האמת, זה דחוק. אבל מה שרואים שהמגמה של הפוסקים הייתה לחפש סברות מתחת לבלטות כדי להציל את הגוי. ועד כדי כך, שאני חושב שזה הרב שלמה זלמן אוירבך, נשאל, אם אני נמצא באי בודד ויש גוי, האם להציל אותו? לא, אף אחד הרי לא ידע שלא הצלתי אותו. הוא אומר, ודאי שאתה חייב להציל אותו, כי אם יתפרסם שיש פסק הלכה שלא מצילים גוי במצב כזה, גם זה מסכן יהודי במקום אחר, ולכן צריך להציל אותו. רואים, זה סופר, רגע, זה עוד יותר דחוק, ואף על פי כן רואים שהמגמה של הפוסקים היא לחפש דרכים כדי להציל את הגוי בשבת, בכל מצב שהוא. עכשיו השאלה היא, מדוע? כי הרי לכאורה יש פה פער די חזק מאוד בין ההלכה המקורית לבין ההלכה למעשה. להלכה המקורית לא מצילים גוי לא בחול ולא בשבת. בהלכה למעשה מצילים גוי גם בחול וגם בשבת. איך זה יכול להיות? פשוט זה מלמד אותנו משהו על מבנה ההלכה בכלל. הלכה בנויה משתי שכבות, העיקרון והמציאות. העיקרון הוא כזה וכזה, המציאות הפוכה. אבל זה חשוב שתזכור שיש עיקרון כזה. למה זה חשוב לדעת שיש עיקרון שגוי לא מצילים? כדי שלא תהיה אדיש לעובדה שיש הבדל בין ישראל לעמים ובין עובדי עבודה זרה ללא עובדי עבודה זרה. אתה צריך להיות רגיש לזה. אחרי שאתה רגיש, בגלל שזאת ההלכה המקורית, עכשיו אתה מציל את הגוי. בסדר? משום שהוא נברא בצלם אלוהים וכו'. מה הייתה השאלה לגבי מחבלים? תלוי, לפעמים אנחנו מצילים מחבלים, כי על ידי זה אנחנו מצילים יהודים, בגלל המידע שהם מוסרים לנו. זה כבר שיקול של המערכת הצבאית. טוב, עד כאן זה היה ההקדמה לכל הלכות עריות. מכאן ואילך התורה נותנת לנו סדרה של הלכות עריות. ויש רשימה, זאת מותרת, זאת אסורה. ונשאלת השאלה, מהו הקריטריון של על פיו התורה מחליטה זה ערווה וזה לא ערווה? האם יש פה איזשהו היגיון רציונלי מאחורי הדברים? בואו נראה. אני טוען שכן, אבל בואו נראה. איש איש אל כל שער בשרו לא תקרבו לגלות ערווה אני השם. מה זה שער בשרו? קרובי משפחה. כן, כלומר, אז מה התורה בעצם רוצה לומר? היא רוצה לומר שאהבה אתה צריך לחפש בחוץ. קוראים לזה אקזוגמיה. זאת אומרת, אם אתה אוהב, לאהוב זה לאהוב את מי שלא כמוך, מי שרחוק ממך. לכן, אם אתה רוצה להתחתן, תתחתן או תיסע לאישה, מי שהיא מחוג קצת רחוק מהחוג שלך. אמנם מצאנו שבכניסה לארץ נקבע שאדם שבת יורשת נחלה, היא מתחתנת דווקא עם בני השבט שלה, כדי שלא תיסוב נחלה ממטה למטה. אבל שמה זה מסיבה מיוחדת. כדי שלא תיסוב נחלה ממטה למטה, כי אז אם שבט כובש שטח והוא לא בטוח שהשטח הזה יישאר בכלל הנחלה של השבט, אז הוא לא יילחם על זה. זה כמו שהוא למען ירשו בני ישראל את מורשיהם. אבל סתם ככה, אישה מחפשת, כמו אדם מחפש אישה, איש מחפש אישה, שהיא בחוג הרחוק יותר, כי זה בדיוק מה שהאהבה דורשת. אהבה זה לצאת מעצמו אל החוץ.
יש מצב שאני
אסור לי
לשאת
את הבת של האחים, או האחים. נכון. 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 אז מה שאתה אומר זה דבר מעניין, הרי אסור לי...
אצל החבראים זה אסור.
נכון. אז אומר, אסור לי לשאת את דודתי, אבל מותר לי לשאת את אחייניתי, שזה לכאורה מאוד דומה. ולכן גם הצדוקים אסרו לשאת בת אחותו, למרות שחזל אמרו שזו מצווה גדולה לשאת בת אחותו. למה? כי שנאמר, ובשרך לא תתעלם. אבל באמת, מה ההיגיון? מדוע הדודה אסורה והאחיינית מותרת? אני חושב שההסבר הוא פשוט. הדודה שייכת לדור הקודם. והאהבה זה ההמשכיות אל הדורות הבאים. זה העניין. אז איש איש של כל שער בשרו, לא תקרבו לגלות ערווה, מזה למדנו הלכה של כל, כל דיני הצניעות, המגע, החיבוק וכדומה, לא תקרבו לגלות ערווה. דעת הרמב"ן שזה המגע בעריות הוא איסור דאורייתא. ואז תהיה השאלה, מה קורה לגבי אדם שאשתו הנידה חולה? האם יהיה מותר לו לגעת בה וכדומה? לא ניכנס לכל הסוגיה ההלכתית, זה יש הרבה מה לדבר. ואז לפי זה מובן, אנחנו רואים כאן, העריות הראשונות זה העריות הקרובות אל האדם. ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה, אמך היא לא תגלה ערוותה. כלומר, זה בא לומר ערווה עניינה להביא את החיים לדור הבא ולא לחזור אחורה. קוראים לזה תסביך אדיפוס המפורסם שהתורה נלחמת בו. ערוות ממילא אשת אביך לא תגלה. לכאורה היה מקום לומר, הרי אשת אבי היא לא קרובה שלי. אין לי קשר גנטי עם אשת אבי. אבל זה הרחבה. ערוות אשת אביך לא תגלה, ערוות אביך היא. ממילא גם תגיד, אנחנו עוברים לדור הקרוב אליך, ערוות אחותך, בת אביך או בת אמך, מולדת בית או מולדת חוץ, אין כלומר, לא משנה ממי היא נולדה, לא תגלה ערוותן, ואז יוצא, אם אנחנו הולכים לפי הסדר של הדורות, יש אמא, אבא, אשת האב, ואח או אחות. בעצם אפשר להבין, האילן הולך ומתקדם לקראת הדורות הבאים. מה מתבקש שיהיה כתוב עכשיו? בת, ביתך, נכון? מה כתוב כאן? ערוות בת בנך או בת ביתך לא תגלה ערוותן כי ערוותך הנה. למה לא מדברים איתך על ערוות הבת? פשיטה? למה? איזה פשיטה? אם לא כתוב, לא כתוב לכאורה. עכשיו מה שמעניין, הרמב״ם כותב שהבת אסורה דאורייתא למרות שהיא לא כתובה. וזה דבר מאוד מעניין, כי כשהוא מונה את תרי"ג המצוות, בספר המצוות, על כל מצווה ומצווה, הוא מביא פסוק. חוץ מערוות הבת. שזה המצווה היחידה שהרמב"ם אומר, מונה אותה בכלל תרי"ג מצוות, אבל הוא לא מביא פסוק, כי אין פסוק. עכשיו, הדבר הזה הוא קצת מוזר, כי הרי בת ביתך אסורה, בת בנה וכו'. ויש ב... איסורי עריות של בני נוח. בני נוח אסורים מעיקר הדין בשש עריות. כן? אמו, אחותו, מה? אשת איש, זכר, בהמה, יש עוד משהו. זה יכול להיות. אבל בכל מקרה, ביתו לא כתוב שאסור. אמנם זו מחלוקת תנאים, אבל להלכה לא מצאנו איסור ביתו בבן נוח. לפי זה לוט לא עשו, לא עשו שום עבירה, וגם בנות לוט לא עשו עבירה. כן, מה אתה אומר? זו מחלוקת תנאים. מחלוקת תנאים להלכה זה לא. עכשיו, אז זו שאלה מאוד מעניינת, למה באמת, האם לבן נוח מותרת ביתו, אז התורה הייתה עוד צריכה, היא עוד יותר להדגיש שביתו בישראל אסורה. כן, יש גם, לגבי בנות לוט, מה שאמרתם, רגע, אני רוצה להבין גם על בני נוח. הרי כתוב על בנות לוט שהם הרו מאביהן. עכשיו כתוב מיד אחר כך, וישא משם אברהם ארצה הנגב. שני פירושים ברשי, הפירוש השני, להתרחק מלוט, שיצא עליו שם רע שבא על בנותיו. כלומר, לא כתוב שעבר על איסור, אבל יצא עליו שם רע. כלומר, גם באינטואיציה הבריאה של בן נוח, גם שם צריך לאסור את הבת. ואף על פי כן, זה לא נאמר במפורש.
זה רמב"ן.
מה, רש"י?
רמב"ן.
מה אומר רמב"ן?
רמב"ן, יש לכאן
בסוגיה דבר, כן, וגם שגזרו על הזונה, גם זה, כלומר, יש כמה דברים. כן, אבל זאת אומרת שהתורה פה השאירה איזשהו פתח דרך הבת. זה דבר מעניין מדוע. ולהבדיל, כן, זה לא מביא ראיה מבחוץ, אבל בכל זאת רעמסס השני, היו לו 50 נשים, חצי מהן היו בנותיו. כן? זה הארכיאולוגים, האגיפטולוגים אומרים, שרעמסס התחתן עם הבנות שלו. זה אח ואחות, זה היה מקובל בשושלות. כן, אבל אנחנו רואים שהתורה משום מה העלימה את האיסור בצורתו המפורשת. נראה הדבר שיכול להיות שבראשית ההיסטוריה האנושית, הקשר בין האב לביתו הוא כל כך חזק, שאי אפשר היה לאסור במפורש.
בת, האיש תמיד
חכתו. בת? נכון. ואף על פי כן, כן? כלומר, אף על פי כן, הבת עצמה לא כתוב שאסור, מה אני אעשה? אז קל וחומר אין מזהירין מן הדין. כלומר, לא מלמדים איסורין על ידי קל וחומר, אין מזהירין מן הדין. אז יש פה מה להתבונן. ערוות בת אשת אביך, מולדת אביך, אחותך היא, לא תגלה ערוותה. אז בגלל, לא בגלל שהיא הבת שלך, אלא בגלל שהיא הבת של אשת אביך. אז היא אחותך. ערוות אחות אביך, לא תגלה שר אביך היא. זאת אומרת, כיוון שזה אסור לו, אז גם אסור לך. זה הרחבה. אתם רואים שהמעגלים הולכים ומתרחבים. ערוות אחות אמך לא תגלה כי שר אמך היא. ערוות אחי אביך לא תגלה, אל אשתו לא תקרב. דודתך היא. עכשיו, כיוון שאנחנו אוסרים את הדודה, אנחנו אוסרים גם את הקלה. ערוות קלתך לא תגלה. רואים שהתורה מדלקת במפורש על בת, על האחיינית, על בת אחותו או בת אחיו. זה התורה מדלגת ללמד אותך שזה דווקא ראוי. ערוות קלתך לא תגלה אשת בנך היא, לא תגלה ערוותה, אלא אם כן היא בעצם יבמה, ככה לפחות יהודה, כבר תמר הבינה. אבל התורה אסרה גם את זה. ואז עד עכשיו מדובר על עריות בתחום המשפחה. שהתורה רוצה שאדם יפנה אל מחוץ למשפחתו. נכון, הרי יותר מזה. לפי ההלכות האלה, משה רבנו לא יכול להיוולד. ואם משה רבנו, כי הרי אמרם בא על יוכבד דודתו, ואז יוצא שמשה לא יכול להיוולד, ואז לא יכולה להינתן תורת משה. כלומר, לפי תורת משה אין אפשרות שתורת משה תינתן. כן, זה גם בעיה. אגב, אותו סיפור עם אלדד ומידד. יש מדרש שאומר שאלדד ומידד הם האחים של משה. אחים של משה מיוכבד וליצפן בן פרנח, כשאמרם גירש אותה, היא הלכה, היא לא הסכימה לדין הזה, הלכה והתחתנה והביאה שני ילדים, אלדד ומידד. ואז איך היא חזרה לאמרם? זה עוד לא ניתנה התורה, הרי אם גם דודה היא מותרת, אז גם מחזיר גרושתו אחרי שהיא תמה מותרת. זאת אומרת שאלדד ומדד הם הגבול של תורת משה. לפי תורת משה, אלדד ומדד לא קיימים. זה, כן, מה אתה אומר?
לא, איך, מה העיקרון הזה, או מה הנקודה, שזה לשמוע למרחק, כמו התורמים.
כן.
מה, טוב. כמו אני יכול להגיד, אני רוצה לבחוץ. אבל הרבה פעמים, פה גם
כתב, לא נתן לחבר, או לעבור, או לזה, אין הגן תקין,
אז זה היה מותר, עכשיו, אחרי התורה...
כן, ברור. כן, יש דברים שהיו
מותרים. למה העיקרון, למה הקרבה הזאת היא אסורה? זה מה שאני שואל.
הקרבה היא אסורה, היום אפשר להגיד מסיבות גנטיות, כן? קרובי משפחה, נישואים קרובים, זה מביא לילדים מפגרים. אבל גם אפשר לומר שהתורה מעוניינת שאדם יפנה את רגש האהבה שלו כלפי חוץ. החוץ הוא משמעותי, כי זה באמת מראה על אהבה. אהבה זה משהו שפותח את האדם, ולא משהו שסוגר את האדם. לפי זה מובנת הלכה מאוד מוזרה. רגע, יש שאלה לגבי פגם הברית. גם הברית לא מוזכר בתורה. למה? אם זה אסור, אז זה צריך להיות כתוב. אם זה לא כתוב, אולי זה מותר. אני הייתי אומר על זה שני דברים. א', גם הברית, כן, זה רע לבטלה. האם הדבר הזה, התורה לא כתבה את זה במפורש. עכשיו, אפשר לומר שזה מתבקש מעצם הרשימה של הראיות. אם האדם לא יכול לקיים יחסים עם קרובותיו, קל וחומר לא עם עצמו. משהו כזה, אפשר להגיד. או אפשר להגיד שהתורה ריחמה, היא לא רצתה לכתוב במפורש את האיסור, כיוון שרבים נכשלים בו.
הדור הזה, אם הוא קודם לבד חי.
כן. איפה, איזה פסוק? על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? איזה פסוק?
אחד הרעיות, אני לא יודע. פסוק אל ועד חי.
כן. נכון. זה ערווה, הכוונה שזה... מגונה בשבילך, כן? ערווה במובן של מה שמגונה. כן. איפה זה כתוב?
לא?
איפה זה כתוב?
שאלה
ביהודה. לא, שם הוא שיחה את ההרצאה כדי לא לתת זרע לאחיו. לא, זה מה שקורה, לבלתי נתון זרע לאחיו. זאת אומרת, הוא לא מוכן לקיים את המצווה להעמיד שם לאחיו. זה מה שכתוב שם. לא כתוב מפורש שזה...
זה משנה מה הסיבה.
זה בעוד איך משנה, כי התורה אומרת שזה הסיבה. טוב, יש אומרים גם כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. לא כתוב מפורש. טוב, ערוות אשת אחיך, לא תגלה ערוות אחיך היא. הכוונה גם אחרי מותו, או אחרי שהוא גירש אותה, היא אסורה לך. אולי כי זה היה אז מעודד גירושין, כלומר אדם חומד את אשת אחיו, אז הוא יסדר שהיא כבר לא תהיה אשת אחיו. לכן התורה אומרת, אל תתפתה לזה, אסורה.
זה
ייבום? ייבום זה היוצא מן הכלל, בואו נראה. ערוות אישה וביתה, אז זהו, זה אשת, ערוות אשת אחיך לא תגלה, זה איסור כרת. מה קורה כשאין לאח בן? אין לו זרע, אז יש מצוות ייבום. זה החידוש, שהתורה חידשה. כן, אגב, לציין שזאת הייתה הבעיה של הנרי השמיני, מלך אנגליה. הנרי השמיני נשא את אשת אחיו. אחיו מת ללא זרע, ואז הוא נשא את אשת אחיו. וזה כמין ייבום. ואחר כך נכנסו לו נקיפות מצפון, כי אשתו כל פעם הייתה מפילה, לא הביאה זרע של קיימא. אז הוא אמר לעצמו שאולי בגלל שהוא עבר על דברי התורה של אשת אחיך. ולכן הוא ביקש מהאפיפיור היתר לגרש אותה, קיבל היתר, ונשא אישה אחרת. אלא? זה יחדדה. אחת אחרי השנייה, לא ביחד. לא ביחד. טוב. בסדר, אבל הוא דאג, כלומר, הוא היה לו נקיפות, הוא החמיר על עצמו. כן, חומרה. נא לעיין במחזה הנרי השמיני מאת ויליאם שייקספיר ותהנו. טוב, ואז הוא, בגלל זה הוא הקים את הכנסייה האנגליקנית, לסיפור שלה. טוב, ערוות אישה וביתה לא תגלה את בת בנה ואת בת ביתה, לא תיקח לגלות ערוותה, שערה הנה, זימה היא. מה? זימה זה דבר שאיננו ראוי, זאת אומרת, זה שימוש ביצרה דעריות למטרה לא ראויה, זה נקרא זימה. ולמה היא אומרת גם שערה, כן? ומה זה זימה? וגם שערה הנה, מה זה ההנה הזה? כן, הגמרא לומדת מזה כל מיני גזרות שוות. זה בשביל הלימודים. ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור לגלות ערוותה עליה בחייה. יוצא לפי זה שאסור ליעקב לשאת את רחל ואת לאה. אישה אל אחותה לא תיקח לצרור. אפשר לומר שהתורה לומדת את הלקחים ממה שקרה בתקופת האבות והצרות שזה גרם, ולכן התורה אומרת לא לעשות את זה יותר. כן, אז גם מילה וזלפה היו אחיות, והם היו אחיות של רחל ולאה גם. קיצור, ארבע אחיות שם יש. טוב. ולישה בנידת תומעתה לא תקרב לגלות ערוותה. אז כאן נכנסת שאלה בין הפוסקים. האם איסור נידה, שמוזכר פה ברשימת העריות, האם הוא בכלל עריות של יערג ועל יעבור או לא? הרי על כל, על כל העריות, אם קופים את האדם, יהרג ועל יעבור. אם קופים אותו לבוא על הנידה, האם זה יהרג ועל יעבור או לא? נחלקו בזה הפוסקים. הרמב״ם אומר שזה לא, הרמב״ן אומר שזה כן. כן. מה? כן, אבל זה יותר, זה נכון שזה כלול בהלכות, אבל זה לא אישה שהיא אסורה. זה המצב שלה שאוסר. זה משהו אחר. ואל אשת עמיתך, כן, זה כבר אנחנו גמרנו עם הרשימה של קרובות משפחה, עברנו לאיסורי טומאה, ועכשיו בכלל זה כבר בגדר של בן אדם לחברו, לא תיתן שחופתך לזרה לטומאה הבא, כן, כלומר זה כבר לא בגדר של קרובות משפחה, אלא זה בגדר של נאמנות, שעל זה נאמר לא תנאף. למה הוא כתוב בכלל? כל עשרת הדיברות זה שורשי כל המצוות. כן. עכשיו, יש לי שאלה, איפה הגויה? גויה, לא כתוב. נכון? אז אולי נגיד שזה כתוב כאן, ומזרחה לא תיתן להעביר למולך, ולא תחלל שם אלוהיך אני השם. מה זה להעביר למולך? מה זה אתה מעביר את זרחה? אתה מעביר אותו לאומה אחרת. אז יש בתרגום, כן, אבל למה זה מובא פה ברשימת העריות? מה זה עושה פה? אתה צריך להיות בהלכות עבודה זרה, פה זה באמצע העריות.
גם לפני כן,
כן, אבל פה איזה קרבה יש כאן? כלומר, מה זה קשור המולך? כן, אבל בסדר, אבל הכל שמה זה ביאה. פה, מזרחה לתן להעביר למולך, לא מדובר על ביאה בכלל. אז מה זה עושה פה? לכן, בתרגום הפשיטה, כתב שזה באמת נאמר על הגויה. הפשיטה זה התרגום לארמית של הכנסייה הסורית. וזה מובא כבר בגמרא. והגמרא אומרת שהתרגום הזה אסור. כלומר, אסור לומר שמזרחה לא תיתן להעביר למולך שזה על הגויה, בארמאה, אלא הכוונה כפשוטו, לא, למולך. כן, כלומר, איסור גויה איננו בכלל העריות. מי שבא על הגויה, תלוי, אם הוא בדרך חתנות, עובר על לא תתחתן. אם הוא בא לגויה דרך חתנות, אז הוא עובר על לא תתחתן בה. ואם דרך זנות, אז הוא עובר על נשגז, שגזרו בימי החשמונאים. החשמונאים גזרו על זה. כן? וזה, אבל כבר בימי משה, הוא מסתכן שקנאים יפגעו בו. בסדר? כן. טוב. אשת יפת תואר, מותר לו לשאת אותה אפילו. כן, זה בדיוק מה שהתורה הכירה. כן, ולא דיברה תורה, אלא כנגד יצר הרע. מה זה אומר שכנגד יצר הרע? שאתה מתיר לו ולכן הוא לא יעשה. כי אין היצר מתאווה אלא לדבר האסור. ברגע שאתה מתיר, אין יצר. זה כמו שהגמרא במסכת מגילה מדברת על זה שאדם שתקף אותו יצרו. מה יעשה? ילבש שחורים, כך שאם אתם רואים אדם לבוש שחור. טוב. וילך לעיר אחרת, ויעשה מה שליבו חפץ, ולא יתחלל שם שמיים בפרסיה. עכשיו, נשאת השאלה, האם הותרה העבירה או לא? אז רש"י משתמע שכן. רש"י אומר, בסדר, הוא אנוס על ידי יצרו, לפחות שלא יחילו לשם. התוספות כותבים שם, חס ושלום, לא הותרה העבירה, אלא מתוך שלובש שחורים, ליבו נכנע ולא עובר. כך אומר, כך אומרים התוספות. עכשיו נשאלת השאלה, מי צודק, רש"י או התוספות? לא, אני אגיד לכם. אומרים לו כמו רש"י, ואז הוא עושה כמו התוספות. מתירים לו, ואז הוא לא עושה. זה אגב, זה מפורש בירושלמי. בירושלמי לגבי אדם שצמא ביום הכיפורים. מסופר בגמרא בירושלמי, מסכת יומא, על אחד האמוראים שבשם רבי חגה, ששאל את רבי חנינה ביום הכיפורים, אמר לו, צחינה למאיה, אני צמא למים. עכשיו, למה הוא שואל את רבי חנינה? בגלל שהוא היה במצב של פיקוח נפש כנראה. הוא לא היה סתם אומר, אני צמא, אז מה, מותר לי? לא, ברור שלא. מדובר שהוא היה באמת צמא, עד כדי כך שהוא הרגיש סכנה. אמר לו רבי חנינה, זיל שתה, לך תשתה. אחר כך הוא עובר ליד רבי חגה, הוא אומר, אה, לא שתי איתה, מה קרה? אמר, ברגע שהתרת לי, כבר אז לה צחי איתה, הצמא הלך. כן, אז עכשיו, ומזה גם הרמה וגם הבית יוסף, בשני סימנים שונים בהלכות יום הכיפורים, אומרים שמותר להורות כך, מותר להורות כך, כי זה על ידי כך הוא יימנע ולא יעשה. כן. טוב. עכשיו, כיוון שאנחנו מחריבים את המעגל, אז צריך להסביר, גם יש דברים שהם מגונים מצד עצמם, לא מצד שהם קרובים, אלא בגלל שהם מגונים מצד מהותם. ואת זכר לא תשכב משכבי אישה תועבה היא. מה זה האיסור של הזכר? הזכר זה שהאדם מסוגל לאהוב רק את בני מינו ולא את המין האחר. אם אנחנו מבינים שהאהבה היא הפנייה אל החוץ, אז מובן מדוע שאסור לשכב.
אישה או אישה?
כי זה לא ביה. כי זה לא ביה. כן. עכשיו, בכל זאת נקרא תועבת מצרים. אישה ואישה. זה נקרא תועבת מצרים.
כלומר,
מה ליהודי? אני מבין, כן, התורה כשהיא אוסרת על בני נוח, היא אוסרת את המינימום, לא את המקסימום, כדי ליצור בסיס מוסרי. ממילא גם מובן שאדם יאמר, טוב, אז הוא רוצה את החוץ, אז אולי מה שלא אדם, אז כל בהמה, לא תיתן שחופתך, לתתום הבא, וישאל אותם בהמה לרבעה, תלל הוא, אל תתאמיו בכל אלה, כי בכל אלה נתמיו הגויים אשר אני משלח מפניכם, ותתמה הארץ ויפקוד עוונה עליה ותקחי הארץ את יושביה. עכשיו, אם זה, לפי מה שכתוב כאן, אני עושה שכל העריות שכתובות כאן אסורות גם לבני נוח. להלכה זה לא כך, אבל הכוונה היא שכל הדברים האלה מגונים גם אם הם לא בכלל האיסורים המפורשים, וזה מה שעשו כל אנשי כנען, ולכן הארץ מקיאה אותה.
אותם.
נו, אז מה הבעיה? לא, לפני כן כתוב. לא, לא, כבר בתחילת הפרק, כמעשה ארץ כנען אשר ישבתם בה לא תעשו. כתוב למעלה. וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו. נכון, 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 אבל אחר כך גם שזה, הדבר הזה הוא תועבה, התורה אומרת את זה כמה פעמים.
יש לא מוחה, כי הרב הרחים, הרב, אם לוקח יעקב, שם לארץ כנען,
הם היו רעות, כן. כן. מה אתה אומר?
משקף זכור לפי התורה.
כן.
הוא לא סטייה. הוא חטא.
נגיד ככה, אתה מדייק. רגע, רגע, רגע.
יש דעה שאומר שזה חטא. הוא לא עושה את זה. אבל אם התורה אומר צריך להעניש אותו.
רגע, 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 בסדר, הבנתי מה שאתה אומר. אתה מדייק פשוט משתי מילים חשובות פה. תועבה היא, ולא תועבה הוא. זאת אומרת, זה שיש נטייה כזאת בנפש האדם, התורה לא פוסלת. השימוש בנטייה, זה הדבר האסור. לעומת זה, לגבי מידות ומשקלות, התורה, מי שמרמה במידות ומשקלות, בפרשת כי תצא, כתוב, כי תועבת השם כל עושה אלה, כל עושה עוול. כלומר, העושה עצמו הוא תועבה, ולא רק המעשה. פה רק המעשה הוא התועבה. כן, אגב, רבר כפרה שואל, מהי תועבה? מה זה, למה, מה המשמעות של המילה הזאת?
מרחק.
או, מה?
מרחיק.
לא, אז רבר כפרה אומר, תועה אתה בא. תורי אתה בא, כלומר, כיוון, איסורי עריות, לא, גם בתו, גם בתו, והנה תועה בשדה, בתו, נכון? בכלל, השימוש במילה תועה בתת או בתו, לא ברור בכלל שזה משמעות אחרת. היום עושים כל מיני הכנות, אבל לא ברור. עכשיו, כשבר כפרה אומר, תועה אתה בא, כוונתו היא לומר שיצרה דעריות הוא כל כך חזק, שהוא גורם לאדם לחשוב על הטוב שהוא רע, ועל הרע שהוא טוב. לכן התורה אמרה מראש, תועבה היא. כן. כן, אתה כאן, זה ידעתי. כן.
יש משהו
שהוא שומע, יודע, רואה,
מצד אגב, מה הוא צריך לעשות?
צריך לרחם.
מה?
צריך לרחם.
זהו.
מה אתה רוצה לעשות? הלאה. טוב. ושמרתם אתם את חוקותיי ותשעתיי ולא תעשו בכל הטוב הזה, האזרח והגר הגר בתוככם, כן, כל הטובות האלה עשו אנשי הארץ שלכם ותטמא הארץ, ולא תקיע הארץ אתכם ותמאכם אותה כאשר כעת הגוי אשר לפניכם, כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונחלטו הנפשות העושות מקרב עמם, זה איסור קרת על כלל העריות, השאלה איסורי מיתה זה כבר תלוי באיזה ערבה מדובר, וזה מבואר בפרשת קדושים. ושמרתם את משמרתי לוידי לעשות מחוקות התועבות אשר עשוי לפניכם ולותם אלוהם, אני השם אלוהיכם. וכאן יש לנו פשוט רשימה של איסורי עריות. מה כתוב מיד לאחר מכן? מה שכתוב מיד לאחר מכן זה מאוד מעניין. וידבר השם אל משה למור, דבר את הכל הדעת בניסה ומרת עליהם, קדושים תהיו. מה אומר רשי על המילה קדושים? פרושים תהיו מן העריות, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, שם אתה מוצא קדושה. ואני שואל את רשי, איפה לקחת את זה שקדושים זה פרושים מן העריות? יפה, זאת אומרת זה המשך של פרשת עריות. עכשיו, האם מה פירוש המילה קדושים לפי רשי לפי זה? פרושים, לא נכון. בדיוק הפוך. רשי אומר, פרושים תהיו מן העריות, זה כתוב בפרשה הקודמת, כי כל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, שם אתה מוצא קדושה. זאת אומרת שהקדושה איננה הפרישות. הפרישות היא התנאי כדי להגיע לקדושה. אבל הקדושה עצמה זה משהו אחר. כן, מה אתה אומר?
מה זה שאתה יודע, חוק, תביא איתם, ככה אמרתי וזהו, ככה אני מבין, חוק. ומה, בסופו של דבר, כמה שאתה רואה נותנת שתביא,
תשובה. האמירה שחוק זה דבר שאין לו טעם היא טעות מצויה. חוק זה לא דבר, חוק זה לא דבר שאין לו טעם. אפילו לגבי פרה אדומה, שנאמר זאת חוקת התורה, המדרש אומר, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לך אני מגלה טעם פרה, ולאחרים חוקה. אז מה זה אומר? שחוקה זה לא דבר שאין לו טעם, כי הקדוש ברוך הוא לא יגיד דברים שחסרי טעם, בשביל מה? אלא זה דבר שהטעם איננו גלוי במבט ראשון, אלא דורש מחקר. ככה אומר הרמב״ם. כך אומר הרמב״ם בהלכות מעילה. בסוף הלכות מעילה, אומר הרמב״ם, צריך אדם להשתדל להבין את כל המצוות כולן, לתת הם טעמן גם לחוקות. אלא שהוא אומר, החוקות זה דורש מחקר. לא תרצח, אני לא צריך מחקר, למה? כל אחד מבין, זה נגד המוסר הטבעי, זה לא בסדר לרצוח. הראיות, זה צריך להבין מה המשמעות, צריך בשביל זה לחקור כפי שעשינו. בסדר? טוב, עד כאן והיום, שלום.